השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב לכולם. הנושא שלנו היום, למה קשה לי עם ביקורת? זה תחום נרחב. ביקורת על עצמי, ביקורת על מה שאני רואה, וביקורת על מה שאומרים עליי. האם אני הולך לגעת בכל הכתבים, בכל הקצוות? יכול להיות אם נפנים את התובנה שמורידה לנו תורת הקבלה והחסידות, אם נפנים אותה, לדעתי יכולה לגעת בהרבה רבדים. פשוט איזשהו חיפוש קטן בפנים כדי להתחבר עם הרעיון. ואז אפשר להשליך אותו על ביקורת עם עצמי, שמכניסה אותי לתסכול, ייאוש. מתי אנחנו מבקרים את עצמנו? כן? כל הזמן, מה הקטליזטור? הקטליזטור ביפנית זה מה מזרז את תהליך הביקורת על עצמי. כשקורה מה? כשדברים לא מסתדרים בהתאם לציפיות שלי מול עצמי. כשאני רואה מישהו בחוץ, ציפיות מול לא. מסתכלים עליי, ציפיות ממני. נו, מה יהיה עם הציפיות האלה? אתם זוכרים שדיברנו על ציפיות לפני 4 שיעורים כמדומני או 3 מומלץ? ויש עוד הרבה מה לומר בנידון. וכמובן, כל שיעור שאני הולך לפתוח, גם למאזינים, ברור שהוא הולך לפתוח תיקיות. אפשר לקחת אותו להרבה מקומות. כיום הרעיון הכללי עם ביקורת, בעצם כשאני רואה ביקורת על עצמי, לאן זה מכניס אותי? לאיזה מנגנון? מה קורה לי ברגש? התגוננות, אני נהיה מתגונן. אם אני מתגונן, לאיזה דמות נכנסתי? שאנחנו הרבה מכירים, צריך בפסיכולוגיה, לזה. איזה? שאני מה? אגו, זה כללי. אבל אם אני מתגונן, כלומר, מה אני מרגיש שאני מה? מרגישים שאני, תוקפים אותי. אז אם תוקפים אותי, יש פה מישהו שתוקף אותי, יורה לקרוא מה זה הופך אותי לקור? קורבן. וברגע שאני בדמות של קורבן, עם כל המכלול וההסתכלות שבה, יש הרבה השלכות בעולם הרגש. מתוסכל, מיואש, לא מעריכים, מסכנות. אתם איתי עד כאן? זה מקום שלא היינו רוצים לראות בו, להיות בו, נכון? למה אנחנו שם? זו שאלה שרק פילוסופים לדעתי גדולים פתאום תוהים, רגע, אז יש פה תופעה, יש פה דפוס, מאיכן הוא מגיע? סליחה? אחד, יפה מאוד, יש לנו את הבית גידול שלנו. מאיפה זה מגיע? מהבית גידול שלנו. כל אחד והתוואי חינוך שלו, מה שהוא עבר. כשאני בביקורת על עצמי, אני מלכה את עצמי, אני נכנס לייאוש, לתסכול, אני נכנס למקום חשוך. איפה שם אני מאיר? איך אני מאיר את המקום הזה? יש עבודה שנדרשת ממני. כשאני בציבור עם אנשים, זה לא רק עבודה שלי, כדי להימנע מי שיכנסו עליי על ביקורת, יש גם את העבודה של הצד האחר. לא להכניס אותך למקום ביקורתי, אתם איתי? היום אנחנו נדון מה אני יכול לעשות, לא מה החברה. החברה, כמובן שאני יכול לייעץ לה הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, כשעומד מולך בן אדם טיפוס, והוא במקום מודע אחר ממך, אולי הציפיות שלי יהיו קצת מוגזמות לדרוש ממנו לעשות עבודה מסוימת. עד כאן אני מובן? אנחנו מתחילים להתפקס, כן? עדיין לא דיברנו, אבל להתפקס, להתכוונן שאני עם ביקורת עם עצמי, וכשאני שם ביקורת על מישהו, איזה עבודה, איזה תובנה, הפנמה היום אנחנו ניקח איתנו, מדוע התופעה הזאת היא קורית? כשנבין מדוע התופעה הזאת היא קורית, נוכל להבין גם כן מהי העבודה שלנו. ההשלכות של התופעה הזאת היא השלכת תופעת הצמצום שקרתה באורן סוף. כשהבורא ברא את העולמות, הוא צמצם את אורו שמילא את כל החלל. והוא העיר ממש כמו שכתוב בקבלה מתוך נקב, לא חלון, רק מתוך נקב בעולם שנקרא עולם המלכות. הוא מאיר לעולם הזה וזה כל מה שאנחנו רואים. נקב בלבד. הערת סוגריים, תחושת ההפלאה מול הבורא, מהי עוצמתו על פי מה שמתואר בספרי הקבלה והחסידות? למה הוא עשה את הצמצום הזה? למה הצמצום היה נדרש? חבר'ה, דעו לכם שכל המילים שאני אומר עכשיו זה נושאים בפני עצמם לדבר עליהם, אבל אני מדלג איתכם כדי להגיע לרעיון. למה אני כל כך בביקורת על עצמי? מתי קורה ביקורת על עצמי? שאני לא עומד בציפיות של עצמי. שעשיתי מעשה שאינו טוב בהרגשה שלי של עצמי, ואז אני ממהר מה להיות? בביקורת עצמית, הלקאה פנימית, מתוסכל. כשאני רואה מישהו אחר, אני נוטה, יש לי נטייה לבקר, והביקורת כשמה כן היא, היא כמו בקרה. בקר, שורש בקר, היא בקרה, אבל גם כן אם תקרא את האותיות מהסוף להתחלה, מה? קוברת, קבר, רקב. יש שם משהו רקוב. רקוב במה? בהסתכלות שלנו. למה כל התופעה הזאת היא קורית? בגלל סוד הצמצום. בסוד הצמצום אנחנו מגיעים למקום ההכרחי כדי להבין מדוע התופעה הזאת היא קורית. עד כאן אני ברור, אני עשיתי מין סיכום, ביקורת, אבל פתחתי עוד משהו מלשון בקרה, בקר. הביקורת קבר, אותיות קבר, היא קוברת אותך. למה היא קוברת אותך? קורה שם משהו בעיני המתבונן עליך ואתה על עצמך. יש שם משהו, זה רקב, אתה קובר משהו. מה אתה קובר? בגלל שאתה קובר את זה, אתה נכנס להלקאה עצמית מאוד חזקה, שלוקחת לך את החיות, מכניסה אותך לתסכול וייאוש, ולא מאפשרת לך לנוע קדימה אל המטרות שלך בשמחה. היום אנחנו נדון בתובנה, הפנמה פנימית, שמשיקה לנו תורת החסידות מעולם הקבלה, במונחים שמובנים לנו, מדוע התופעה הזאת היא קורית. שאני מה? כשקרה משהו לא טוב בהתאם לציפיות שלי, לא בהתאם לציפיות שלי, כשאני רואה משהו לא טוב עם עצמי, אני בקרה. אני קובר את עצמי. אתם איתי? מסכימים? כשאני רואה מישהו אחר, אני בבקרה עליו, אני קובר שם משהו רקוב. מה הרקוב? למה? למה זה רקוב שם? מה אני קובר שם בזמן שאני בקורת, בביקורת? ולמה קשה לי הביקורת? אז בואו נצא למסע. יפה. הדבר הזה, מה שאת אומרת, את עולה על ענף שנקרא דהלך סנאי לחברך לא תעביד, זה ואהבת לערך כמוך, זה השלכה שתקשיב טוב מה אתה לא אוהב שעושים לך. לא מעלים בך את החיסרון שבך. זה ענף שמשתייך לואהבת לערך כמוך, זה השלכה שלו. מה שעליך שנו, אל תעשה לאחרים. נכון שאתה לא אוהב ביקורת. אבל היום בואו נבין, למה קשה לי הביקורת? לא רק לי היא קשה, היא קשה גם לחברה. היא לא מאפשרת צמיחה, היא מאחלת את השמחה ואת החדווה. ואיפה כל זה קרה? בוא קודם כל נבין למה העין היא מאוד ביקורתית, הן על עצמי והן על אחרים. בזמן שאני עושה משהו שהוא לא ראוי, עם עצמי או לא מרגיש טוב, נכנס לבקרה פנימית. כך גם אצל האחר שאני רואה אותו. מוסבר בספרים הקדושים, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא צמצם את אורו. למה צומצם האור? שאלתי אתכם שאלה. כי הבורא רצה לברוא בריאה. אם היה רק האור שלו מתפשט כל הזמן, לא הייתה מציאות לבריאה להיות. משל, אם אור השמש היה מתפשט בחלל האוויר ללא מסננים של אטמוספירה, לא הייתה חיות עלי אדמות. לכן האור מצמצם את עצמו כדי לאפשר מה? לי חיים, לי בחירה, לי להיות כאוות נפשי. אם ככה, צמצום זה פעולה של חסד או הפך החסד? דוקטור בינון? בוודאי זה פעולה שלך, אני מחכה לתשובה. זו פעולה של חסד, כי היא מפנה מקום לבריאות. לקרב את זה לאוזניים, ושוב פעם, זה תחום בפני עצמו, ואני אוהב לדבר על זה בתקשורת. אתה רוצה לקיים מציאות לידך? לצמצם את האגו שלך. ולפעמים זה קשה, במיוחד אם הנטייה שלו היא להתרחב ולהיות. כדי לאפשר חיים סביבך, לפעמים עליי לצמצם את עצמי, את האגו שלי, ברוכים הבאים. זה כבר נהיה? חבר'ה, עמכם הסליחה, מזל טוב, חתן וקלה, שכיבדתם אותנו, זה ממש קרה השבוע, אורחת של הסנט, שבאמת הסיפור איך כל זה קרה, זה חוויה נעים מאוד, שמי אייל, ברוכים הבאים, תתיישבו. שיהיה בניין עדי עד. וזה נושא חשוב, כי אנחנו מדברים בדיוק על ביקורת, וזה קורה גם כן לפעמים בני זוג. אז הפעולה שהבורא צמצם את עצמו ואפשר לנו לחיות, זה פעולה של חסד אדיר להיות אני. שימו לב, מתי בן אדם מרגיש אליך אהבה רבה, שהוא יכול להישען אליך, לסמוך עליך. תקנו אותי אם אני טועה, אולי אני רק רומנטיקן שעלה עליו, מה שנקרא אבק על המדף. When you allow me to be that I am, I feel love. בקפקזית נאמרו הדברים. כשאתה מרשה לי להיות אני, לידך, עם הכולל, כל מה שאני, אני מרגישה אהבה, אני יכול להישען, לסמוך. זה מה שהבורא עשה עם הבריאה. הוא צמצם את האור ואפשר לנו להיות. פעולת החסד הנפלאה הזו, רבותיי, אנחנו מתקדמים, תמשיכו איתי מהפרק הזה, גרמה, פעולת הצמצום הזה גרמה לצמצום גם באור הספירות. מהם הספירות, עשרת הכוחות האלוקיים, שאיתם בורא העולם את עולמו? צמצום בכתר, בתפארת, ביסוד ובמלכות. מישהו פה שומע פעם ראשונה על עשר הספירות האלוקיות? עשר הכוחות, שפות אחרות זה עשרה צ'קרות פעם ראשונה? נעים מאוד. יצא לך פעם לשמוע על קצת על הינדואיזם, יוגה כזה, ויצא לך, שמעת על שבע צ'קרות? יפה. ביהדות ישנם עשרה. מאוד קרוב למציאות, עשרה בכפות רגליים. עשרה כוחות, מין שלמות, לא שבע. נבראנו בצלמו כדמותו, עשרה כוחות האלוקים האלה, דרכם מתגלה האור האלוקי אל הבריאה, ולכל כלי יש את הגוון שלו. כמו שאני בא לידי ביטוי בהמון גוונים אל המציאות שלי. סליחה, למה התכוונת? אתה יכול להסביר לי את עצמך? אני רואה שעכשיו אתה מאוד בקו הגבורה. אני רואה שעכשיו אתה מאוד מתנצח. אני רואה אותך מתדיינת מול הוריך מאוד בענווה. כל הכבוד, זה מאיר אצלי משהו. אנחנו מתבטאים אל המציאות דרך עשרה הכוחות האלה. הצמצום פגע בכוחות האלה. לא מראות, מה אמרנו שהצמצום הוא פעולה של חסד, כדי שאני אחיה. באה תורת הסוד, הקבלה והחסידות ואומרת לך, שים לב, לכל הפעולה הזאת, תחשבו עכשיו על איזה סרט הוליוודי או איזה אפיסודה של בטהובן. הצמצום פוגע בספירת התפארת. למה הגענו לשם? למה הביקורת? למה קשה אני עליי אם עצים ביקורת? אני בביקורת על אחרים. מאיפה התופעה הזאת היא באה? את זה אנחנו מסבירים. אוקיי? זה היה רק חידוד של באיזה מסע אנחנו. הצמצום שבזכותו נוצר העולם ונוצרו לי חיים, פגע בתפארת. מה זה ספירת התפארת? איך תגדירו פאר? תפארת. בואו נעשה יותר קל. איך תגדירו בית מפואר? לא יפה אמרת. לא מיוחד אמרת, בית מפואר. האם זה חייב להיות שנדליר של 116 כדי שזה יהיה בית מפואר? מרשים. תפארת. תפארת, רבותיי, אני אעזור. מסבירים. על פי חוכמת היהדות, שבית מפואר זה בית שיש בו שילוב של גוונים ודברים יחד, גוונים שונים, פסיפס שונה, לפעמים אותו קו, אבל פרטים שונים, אבל כולם יוצרים יחד פאר. איזה להקה לתפארת. מה הכוונה להקה לתפארת? משל אחר. כשאתה רואה להקה שיש בה גם סקסופון, גם פסנתר, גם אורגן, גם צליל, גם צ'לו, גם כינור, כל אחד הוא עם צליל אחר, עם גוון אחר, אבל יחד מה הם? הרמוניה, תפארת זה הרמוניה, תפארת זה שילוב של גוונים יחד. כשאתם מסתכלים על הטבע, בדרך כלל אתם אומרים הוא יפה, נכון? אבל כשאתה מתחיל להצטמצם, מה אתה רואה? עץ. ושיח, וסלע, ושמיים, ונהר, אבל כולם משתלבים יחד להרמוניה של גוונים, הרמוניה שלוקחת דברים שונים, גוונים אחרים, טיפוסים אחרים, יחד. הצבע שלה הוא צהוב, ירוק, כחול, אדום. אם נוצר צמצום בתפארת, מה ההשלכה השכלית של זה לדעתכם? תפארת זה גוונים יחד, עצב ושמחה. אור וחושך, רע וטוב. כל הגוונים יחד. ברגע שנותר צמצום בביחד הזה, בכל הגוונים, מה ההשלכה של זה לדעתכם? שמה? לא משתמשים בו? מה הכוונה לא משתמשים בו? תפרק את זה, תפרק, תפתח לי את זה. יפה מאוד, דניאל. יפה מאוד. עכשיו אני מבין אותך, אנחנו נגיד את זה במילים אחרות. יפה מאוד. ברגע שנוצר צמצום בתפארת בגוונים, זה פגע באופן אוטומטי בתודעה, במודעות שלי, להכיל גוון שהוא אחר משלי. אתה סקסופון? אני... אתה פפאיה? אני לימון. אתה קפקזי? אני אינדונזי. פעולת הצמצום כדי לברוא עולם זה פעולה של חסד, אבל באה תורת הקבלה והחסידות ומסבירה לנו תובנה שצריך להפנים אותה. למה אני בביקורת עצמי על עצמי? מתי בדרך כלל שאני עושה משהו לא ראוי? אז אני מלכה את עצמי. מתי אני בביקורת על האחר? זה בעצם אי היכולת לראות אותו, אי היכולת לראות את המקום שלו. אני מסתכל עליו דרך הגוון שלי, דרך מי שאני, ואני יוצר השלכה אוטומטית דרך הגוון שלי, הוא לא יכול לענות על הציפיות שלי. הוא לא יכול לפעול כפי שאני חושב. יש לו את הגוון שלו, והצמצום נופל למטבעות, המטבעות מתחילות ליפול, הצמצום בתפארת, שמה זה תפארת? יכולת של גוונים להיות יחד. מה פגע בתודעת האדם? וזה חוכמה שאין אותה בשום ספר, רבותיי. כי רק היהדות שואלת, מה הביא לתופעה הזאת? כי מה זה ביקורת בעצם? שאני מבקר מישהו. אני קובר מישהו. את מה אני קובר? מבלי לשים לב, תורת הקבלה והחסידות מבארת לי, ברגע שנוסר צמצום בתפארת, אתה רואה את הגוון שלך. ודרך עיני המתבונן, ככה כל המציאות אמורה להיות. אתה יכול להיות מודע לזה, וזה טוב, זה חצי מחצי נחמה, אבל האוטומט שלך, ישר דרך הגוון שלך, ובדרך כלל, קשה לו להכיל את האחר. עד כאן אני ברור? מה קורה לי? אז אני, מה את אומרת כאן? אז אליזה אומרת, אתה נפגע. כמובן, יש הרבה פגיעות, הרבה תסכול, הרבה ייאוש. תכף ננסה לעבוד עם התובנה הזאת עוד רגע, אני רוצה להשליך אותה. איך זה אצלי? אצל האחר אני רואה אותו בתנועה מסוימת, אני מבקר אותה, ובאופן מאוד עמוק אני לא שם לב, כי אני מדבר דרך הגוון שלי, איך שהוא עושה את הדברים, זה לא נראה לי. לדוגמה, הדודה הגיעה אחרי 10 שנים לבקר בארץ. לדודה הזו היה קשר עם הדודה ז'קלין מאוד מאוד טוב, אבל הייתה איזו מריבה ביניהם. וזו מריבה שנמשכה לאורך שנים. כשהיא הגיעה לארץ, בני המשפחה ציפו שבין ז'קלין לדודה שבאה לבקר, תהיה איזו שיחה של שלום. אבל זה לא קרה. המשפחה התחילה לדבר על כמה דודה ז'קלין לא עושה את המאמץ הנכון כדי להביא לשלום. רק מה הם לא ראו? מה הם ראו את העולם דרך מה? ההשקפה שלהם, הגוון שלהם, איך השלום הזה אמור להיות, מה המצב הנכון עכשיו שאמור לקרוא. רק מה הם לא ראו? דודה ז'קלין חשבה כמוהם לדבר עם הדודה מאמריקה, רק הדודה מאמריקה הגיעה בהפתעה. וז'קלין הייתה בדיוק עסוקה, מה זה עם פרויקט מאוד חשוב? היו לה עניינים מאוד לא פשוטים בחייה, והיא לא יכלה להתפנות לאותו עניין, למרות שהיא הרהרה בו. מה שמה עליה החברה? מה שמה עליה המשפחה? ביקורת. למה לא פנית אל הדודה שבאה אחרי 10 שנים? מה הם לא ראו? איזה גוון הם לא הכילו את עולמה של דודה ז'קלין? כשאני קורא פיסת עיתונות ואני רואה סיפור, באופן טבעי מה אני רואה? דרך עיני המתבונן של הכתב. כשאני שומע את הבן זוג מדבר, איך אני מתקשר אליו? תשמע, אבל ככה אני הייתי עושה, אני הייתי מתנהג אחרת. הגוון הזה פורץ קדימה. אז כמובן, זה נקרא הרבה בעולם הפסיכולוגיה והאגו, תעצור את האוטומט, בואו נשתיק אותו. אז יש כל מיני שיטות, או עבודה רצינית על המודעות, עבודה יומיומית, או כמה כדורים להרגעה, תירגע. זה עוזר בכמה מקרים, זה עוזר. את יכולה לשאול את השאלה, לא, הכדורים לא עושים את העבודה, הם רק אולי קצת מיטים את האוטומט. נותנים לך עוד רגע אולי איזה להגניב מחשבה, אבל אתה צריך לעשות את העבודה של הגנבת המחשבה. כן, בבקשה. יפה. מה אתה עושה כשאתה מנהל ואתה מבקר את העובדים שלך מבחינה מקצועית? מי ששם לב בפייסבוק כתבתי, האם יש דבר כזה ביקורת בונה? זה הפרק הבא אחרי שאני מסיים את תורת הצמצום. את מחזיקה את זה וננסה לענות על זה, אבל שוב פעם בקצרה, לי יותר חשוב היום מה? שכשתצאו מפה תהלכו עם התחושה, כשהבורא יצר את העולם, הוא נסע הרבה חסד, נתן לי חיים לחיות איך שבא לי. רק בתהליך הצמצום הזה נפגע כוח שבי שיש לו יכולת להכיל גוונים. אני יכול להכיל רק צד אחד של המטבע. הצד השני קיים בי, אבל הוא בעלם. למה הבורא יצר את זה? כי הוא רוצה שאתה תפנים את זה דרך תורת החסידות שהתגלתה, וברגע שתראה את זה, תעשה עבודה לחשוף גם את הצד השני של המטבע, ועל ידי העבודה הזו אתה נעשה שותף במעשה בראשית, נקודה. אני רוצה שתהיה שותף פעיל, לא שותף פסיבי. זה חלק מתכלית בריאת העולמות. הייתי ברור? זה התיקון, בדיוק. שימו לב, כל פעם אני משנה מילים. זה התיקון. מה זה תיקון הנפש? עבודת הנפש, עבודת השם. זה אלה המילים האלה. זה עבודת השם. זה עבודת המידות. אז כשאני מסתכל בזוגיות, במשפחה, בעבודה, עם חברים, באוטובוס, על תנועה של האחר, באופן טבעי קשה לי להכיל עוד גוון. כשאתה מזהה את זה, איזה מחשבה אפשר להזרים מהעל מודע אל המוח המודע? ואז נוצר מין תהליך של ריפוי. סליחה? סליחה? זה בדיוק מה שהסברנו עכשיו, את נכנסת עכשיו. כי אני אסביר את זה במשפט. כשהבורא ברא את העולם, הוא צמצם את האור. צמצום האור גרם לי לחיות חיים, כי אחרי זה לא הייתי קיים. אם הוא, האור לא היה מצמצם את עצמו. אבל פעלת הצמצום הזאת היא גרמה גם כן לצמצום בספירה, בכוח האלוקי שנקרא תפארת. שמעת על עשר הספירות פעם? תפארת זה היכולת להכיל גוונים. אז למה קשה לי עם ביקורת? כי ביקורת היא רקב, היא קוברת מה? את כל הגוונים, היא רואה רק את הגוון שלך. וזה רקוב, למה? כי כשבאים אליך בביקורת, מה ישר אתה אומר? אבל, אבל רגע, אבל תשמע, אבל תראה מה קרה, אתה לא מבין. באמת שהזדרזתי לרכבת. עוד רגע, זה עוד שאלה פילוסופית. יפה, עכשיו אליהו מענה לנו, אתה אומר דבר הצדדי, אבל אני מדבר קודם כל מקרב זה לשכלו של האדם, אבל אליהו מעלה לנו את הדבר שנמצא בתוך המילה ביקורת. ביקורת, בתוך המילה ביקורת יש את המילה בוקר. בקרה, כתוב בחסידות שהביקורת תעמיד אותך על המקום האמיתי. התיקון ברמה היותר גבוהה, שאתה מגיע למודעות שהכל אחד, ואז כשמישהו שם עליך ביקורת, אתה אומר הוא בא להעיר לי משהו, הוא בא לומר לי משהו. נדרש, השם שולח בקר, בקרה, לבקר את ההליכה שלי עלי אדמות. זו מודעות מאוד גבוהה שאתה צריך לחיות קשור לאחד בכל רגע. ובשביל זה אתה צריך להיות במדיטציה, בעיניים פקוחות, כל הזמן שכרגע מה שאת אמרת לי ומה אתה אמרת לי, בא מאת השם. זה עשה דוד המלך. אבל את זה הרבה מאיתנו מכירים. נכון שאנחנו מכירים את התובנה הזאת? נו, זה מהשם. אתה לא שם לב שבאים להעיר לך משהו. זה המסע, זה העבודה. ודאי, לשנות איזה תכונה, איזה שורגל, איזה דפוס. בגדול אני קורא לזה, בסדנות התקשורת שלי, הגישה אחרת, הכל אחרת. תשנה את הגישה שלך עם עצמך, זה העבודה שלך. גם הצד האחר יתחיל להוריד את הביקורת. אבל זה, למה היא באה? כדי לגלות לי משהו. בואו נחזור רגע כמה צעדים. אז במילה ביקורת, מלשון בוקר, השם שולח שליח כדי להעיר לי משהו. אבל תובנה זו, עד כמה שאני יודע, בעולם היהודי הדתי, אנחנו מכירים את זה. הוא שליח. הוא בא לומר לך משהו, ובחסידות חב"ד, הרבי כותב בספר היום-יום, שביקורת תעמיד אותך על המקום האמיתי שלך. למה? כי אדם בעיני עצמו לא אוהב לראות את נגעי עצמו, על כל פשעים תחסי אהבה, וכשזה באופן מוגזם, יענו פול אגו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מתלבש באשתך, או בילד, או באיזה חבר שעובר, וטרח אתה מקבל איזה משפט, אתה לא מבין מאיפה זה בא לך. ישר מה אתה עושה? מרימים את המגינים, יוצא לקרב. אני? מה פתאום? מה? בטבעי. אבל אם אתה חי בתודעה שכרגע אתה מחובר לאחד, וכל מה שקורה פה זה כרגע מאחד, כולל הכניסה שלך היום להרצאה הזו, ואתה חי במודעות כזאת, זה נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי המודעות האלוקית, הבורא עובד איתי כל רגע ורגע, ואתם הבקרים. רק כמובן שאם אתה תגיד את זה בצורה לא נכונה, אני לא אקשיב. כמובן שאם אתה תיכנס לדלת פרוצה, אני עודף אותך. אז מה אם אני מבין שזה בא מהשם? אז יש את העבודה גם כן שלנו. פשוט לשלוף את זה. אני חוזר לסוד הצמצום בבקשה. אליהו העלה את זה. רשמתי פה בוקר בקרה מהשם. בוקר בא להעיר לך, אבל זה כאן רקב, זה מרכיב שם, זה קובר אותך. מה קובר אותך? בתהליך הצמצום באור בספירת התפארת, היכולת להכיל גוונים אחרים, טיפוסים אחרים, צלילים אחרים, כל אחד מאיתנו הוא צליל, כל אחד יש לו את מנגינת הלב שלו, הוא מנגן פה עלי אדמות, ולפעמים הניגון הזה לא יוצא לי טוב באוזן. מדוע? לא בא לי טוב באוזן. בגלל שאני לא מה? בגלל שאתה לא בהרמוניה עם עצמך? מה זה להיות בהרמוניה עם עצמי? מתי אני יכול לקבל ביקורת ממישהו אחר? כשאתה מה? כשהאגו שלך נמוך, כיצד האגו שלי נמוך? ופה אני נכנס לסוגיה שאמרת, האם יש דבר כזה ביקורת בונה או לא? חלק מהפילוסופים, מהדברנים, מהמחקרים אומרים שכן. ואני טוען שלא, אין דבר כזה ביקורת בונה. אז מתי אתה כן בכל זאת יכול להעיר למישהו? עם א' או להעיר לו עם עין? מתי האגו יהיה נמוך? מתי הוא כן יוכל לקבל את הביקורת? יפה, כשבפנים אתה מרגיש את האהבה. אבל למה אני לא יכול להרגיש את האהבה? כי כשאני מקבל ביקורת, אני רואה צד אחד את הביקורת. אני לא שם לב שאולי הצד השני אומר את זה מאהבה. אם הוא ישנה באמת את הגישה שלו, אני ארגיש את זה, זה עבודה שלו. אבל מה לי זה אומר? למה אני לא יכול להרגיש את האהבה שלו? הצמצום בתפארת. אני יכול להרגיש כרגע רק את הביקורת לעברי. אני לא מרגיש את הטוב שהאחר רוצה לתת לי. דוגמה, מנהל בא ונותן ביקורת למעביד שלו. מה המעביד מרגיש? מה העובד מרגיש מול המעביד? את הולכת חזק מדי. תרדי מהקו הקיצוני בבקשה. הוא מרגיש מה? הוא מרגיש לא נעים. בואו נישאר בלא נעים. לפני ההשפלה, או לפני כל מילה חזקה, כי עדיין לא השפילו אותו. רק אמרו לו ביקורת. אז הוא לא מרגיש, דבר ראשון, משהו כן, אפשר לומר את זה במילים אחרות, מרגיש לא נעים. מסכימים איתי? נועם, חוסר נועם. זה שני קצוות, נכון? כשהעובד מקבל ביקורת מהמעביד, מה הוא מרגיש? לא נעים. לא טוב עם עצמו. עכשיו, שימו לב, אני לא מדבר על מעביד פושע. אני מדבר על מעביד שבא לתת ביקורת, כי הוא צריך שהגלגלים... שאלה טובה, זה לא הזמן. זה שאלה טובה, אבל לאחרי. מעביד פושע לדעתי, זה מעביד שלא יודע לראות מכלול. הוא בא בדרישה מוגזמת, ללא הבנה של הכלי שלו, או ראייה אמיתית שלו. הגישה שלו מרכיבה, הורסת, רומסת, לא מעודדת, לא מייצרת חיות. מעביד פושע זה אדם שלא יודע לקחת חיסרון ולהפוך אותו ליתרון. נמשיך. קיבלת את זה? אנחנו באותו ראש? 10. עכשיו תוכל להקשיב. נמשיך. חבר'ה, המעסיק הוא לא פסיכולוג של העובד, תתפלאו. היום המנהלים הכי טובים הם הפסיכולוגים הקטנים. הם צריכים, זה נדרש, זה נקרא הומניות ואנושיות הנדרשת מאדם המנהל עובדים תחתיו. האם אני טועה או שאתם לומדים את זה באוניברסיטאות? מישהו יכול להגיד לי את השם היותר ממוקצע לתחום הזה? משאבי אנוש? כלכלה ומשאבי אנוש? נמשיך. אז מה מרגיש כשהמעביד בא ונותן ביקורת לעובד? המעביד שונא את העובד? לא, רק מה הוא רוצה? לקדם אותו, הוא רוצה לטובתו, אבל זה שמקבל את הביקורת, מרגיש את מה שהמעביד מרגיש? לא, מה הוא מרגיש רק? לא נעים, הנה לא מסופקים, כי מה אני לא יכול לחוות? כי ברגע שבא האור הזה לעברי, אני לא יכול לחוות את הרצון הטוב של המעביד בדבריו. למה? בגלל הצמצום בתפארת. מה העבודה שלי? אייל, תירגע. ביקורת הוא בא להאיר לך את המקום שלך. אני בטוח שהוא לא שונא אותי. מחשבה יוצרת מציאות, היא תפעל באופן רוחני מעמיק על התודעה שלו, אבל נעזוב כרגע את העבודה הזאת על התודעה של האחר, אלא אתה חושב מחשבה נכונה, ואז מה אתה שומר על עצמך בעצם? יציב. אתה יציב, אתה יודע לקבל את הביקורת. ואז הביקורת הזאת היא תניע אותך. רגע, רגע, יש פה הרבה חורים. רגע, יש פה עוד, מה את רוצה להגיד? הצורה, הגישה שבה נאמרת הביקורת. יפה מאוד. רגע, אליזה, אני חייב כרגע לעצור בגלל השיעור. הגישה זה ברור לנו, חבר'ה, אני לא מדבר עדיין על הגישה. את כל זה אתם יודעים. אתם יודעים על איזה תופעה אני מדבר? למה קשה לי להכיל ביקורת? עכשיו הייתי רוצה רגע להבין את הדברים, לסוק מעלה למערכת היחסים בין הבורא לנברא. כשהנברא עושה מעשה שנקרא חטא, עשייה לא טובה, בעיני המצפון שלו, גם אם הוא לא מאמין גדול, המצפון שלך על פי היהדות זה האלוקות שבתוכך. אתה לא מרגיש טוב. האדם המאמין, כשהוא עושה איזשהו חטא, מה הוא נוטה לעשות? להלקות את עצמו, לבזות את עצמו על כמה הוא לא יהיה, כמה הוא לא בסדר. למה? כי הוא מעמיד את עצמו עכשיו מול הבוראה, והוא מרגיש קטן, כי הוא חטא, הוא מרגיש את הקטנות שלו. הרבה פעמים בכתובים ראינו שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל. ראינו שהשם אומר לנו, אם לא תעשה ככה, ככה וככה יהיה. ביקורת, נכון? איך אנחנו מרגישים בעינינו? נעים או לא נעים? לא נעים, תשתחררו לי. נכון שיש לנו הרבה טענות כלפי השם? למה אתה בא עם האצבע הזאת ככה? אבל רק מה אנחנו שוכחים בחמש תחומשי תורה גם כן? ובכתבי הנביאים? אהבתי אתכם, אמר השם. אף על פי שחטא ישראל הוא, בני בכורי ישראל, השוכן איתם בתוך טומאותם. אתם בתוך המקום הרקוב שלך, בתוך המקום הלא טוב שלך, אני איתך שמה לא הפסקתי לאהוב אותך. רק אני, בעיניים שלי, יש פה מערכת יחסים דואלית. כמו שהבורא מסתכל עליי וכמו שאני מסתכל על הבורא. אז כשאני מסתכל על הבורא, והבורא שם עליי קצת את האצבע, שם עליי ביקורת, אומר לי אם תעשה ככה, תקבל ככה, איך אני מרגיש? לא נעים, לא טוב, נכון? לא אהוב. ואז מה קורה לי? ריחוק מהשם, ריחוק, זה מה קרה לדורות שלנו. עכשיו אשאל אתכם שאלה, אשאל אתכם שאלה, האם הבורא באמת לא אוהב את הנברא? מעיני הבורא, אבא, אבינו שבשמיים, הוא נקרא אבא, בני בכורי ישראל. ונצא לכל את ההנחה שכרגע אתה מקבל שיש בורא. האם אבא, כשהוא נותן לך את הביקורת, הוא מפסיק לאהוב אותך? הצמצום בתפארת לא מאפשר לנו לסבול את הצד השני של המטבע. כשאני מקבל ביקורת, אני נהיה מאוד רע בעיני עצמי. בזוי. משל, כשאת באה לילד שלך, כשאתה באה לילד שלך ואתה כועס עליו, ואתה שם עליו חן ואתה מעביר עליו ביקורת, האם הפסקת לאהוב אותו? לרגע לא. רק ברור שאם תגיד את הדברים בצורה מאוד כועסת, בטח שהילד לא ירגיש את האהבה שלך. אבל אם תמלא את הדיבור שלך, עכשיו זה עבודה שלך, זכור, הוא בביקורת, אבל תחיל שם גם כן אהבה. דרכי נועם ודרכי שלום. דרכי נועם ודרכי שלום, בטח יתקבלו הדברים. אך רבותיי, אין בחינוך כללים, דו זאת. ישנם מצבים גם כן שאתה חייב לשים יד נוקבת. מתי משה רבנו מוכיח את ישראל? לפני מותו. אז אם יש לך מישהו מאוד יקר לך, אל תעשה לו ביקורת. עד קצת לפני המוות. כי קשה לו, אחרי זה קשה לו להעמיד את עצמו מולך, כי קשה לו לסבול שהוא לא טוב. הוא במקום שבני ישראל, תקשיבו טוב, מה קורה בואו נגלך שוב פעם לאדם המאמין, הנברא והבורא. כשאדם עושה חטא, במה הוא יבחר להרגיש רע עם עצמו, לא טוב, לא בסדר, הוא יהיה שפוף? הוא לא יבחר בקוטב האחר שחושב, למרות זאת השם אוהב אותי, זאת הכרחה, הוא עדיין אוהב אותי, למרות שאני נמצא במקום הזה, למרות שקיבלתי איזושהי מכה. למה לא תבחר בקו הזה? זה החסידות, שמחה, חדווה. כלומר, זה שאתה בוחר להיות שמח ועדיין להבין שהוא אוהב אותך, זה לא אומר שאתה מפסיק לעבוד על עצמך. כי השם הביא את הביקורת. בוקר ויודע השם. בקרה, ביקורת, מילת בוקר. בקרה, השם הביא לך את זה כדי להאיר לך את המקום. להרים אותך. רק מה אצלך נרכב בביקורת? בקר, מהסוף להתחלה, רכב כמו קבר. מה נקבר אצלך? כששמים עליך ביקורת, מה אתה לא מכיל בתוכך? את כל הדברים היפים, את כל הגוונים האחרים שיש בך. אתה מתמקד על הביקורת. הצמצום בתפארת גרם להתמקדות בראייה אחת, בגישה אחת, גוון אחד. המעשים שלך עושים רושם אחד ולא רואים את כל השאר. אז כשאני מקבל ביקורת, איך אני מפנים את זה? אייל, הבוס שלך לא... תוך כדי שהוא מדבר, הבוס שלך לא שונא אותך. כשאתה מקבל איזשהו ניסיון או איזשהו משהו לא פשוט מאת השם, השם, אני מבין שאתה לא שונא אותי, זה העבודה שלי. אני מבין שדברי התוכחה שלך רצופים באהבה נסתרת. רק השם לא יכול לגלות את האהבה, את החסד והגבורה בו זמנית, כי זה יקלקל. זה לא יגרום לגדילה נכונה, לעצמאות, לתובנות. כלומר, כשאת באה ביקורת על הילד, ואחרי שאמרת לו דבר שהוא נוקב, מה יקרה אם תבוא ישר, תגידי לו, או חמודי, אבל אני אוהבת אותך, אבל הכל בסדר. מה הילד קולט ממך? אז מה זה גורם, זה גורם לקלקול או לתיקון? לקלקול? חוסר אמינות, הילד מבולבל. לא משנה שעכשיו אתה יודע ואתה רוצה להעביר לו, אבל אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. לפעמים יש גם לא להגיד את זה. זה יישמע בטוניזציה שלך, במימיקה שלך. שימו לב, מעניין. שולחן ארוך מביא, כשאדם כועס, רוגז ומעביר ביקורת, ירא פניו זועפות, אבל בפנים ליבו שקט. שני גוונים, פנים זועפות כדי שיתקבל המסר, אבל ליבו שקט. דואליות. אין דבר כזה ביקורת בונה. יש לי פה חלל שרציתי לענות. האם יש דבר כזה ביקורת בונה? אין דבר כזה. כי התודעה שלנו מסבירים בספרי הקבלה בחסידות, יכולה להכיל רק גוון אחד. אז איך אתה יכול לפתוח אותו? אתה זוכר, אמרת להנמיך את האגו? איך אני מנמיך את האגו? הנמכת האגו, ביטול האגו, מתחיל בספירת החוכמה. עשרת הכוחות האלוקיים, ספירת החוכמה. חוכמה זה אותיות כוח מה? תשאל שאלה. היית מעוניין לדעת איך אני עושה את הדברים? האם היית מעוניין, כשאתה עובד מול מעביד שלך, היית מעוניין לדעת איך אני הייתי עושה את הדברים? אבל כדי לעזור לו לא להיכנס לביקורת, מה אתה אומר לפני? דבר חסד. כי מה? כי אני עכשיו הפנמתי בשיעור כאן שהוא לא יכול להכיל גוונים. אז מה אתה עושה לו? אתה מאיר לו את הגוונים. ישר כוח על זה, ישר כוח על זה. יכול להיות שאת שני הדברים האלה אני הייתי עושה אחרת. שתיקה. רגע, שתיקה. 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 היית מעוניין לשמוע? אם הוא אומר לך לא, אל תגיד דברים שאינם נשמעים, זה לא יעזור. לא יעזור. אתה עושה את העבודה. איפוק ריסון, הוא לא פתוח לקבל גוון אחר. הוא בצמצום אדיר. למה? לא יודע מה. מה קרה עם אשתו? מה קורה עם הילד? אתם שמים לב לאן לקחתי את השיחה, בגלל זה עצרתי קצת את כל השאלות, כי השאלות פה הן יפות ויש פה שאלות מרתקות. מה קורה כשאני רואה דבר עם עצמי לא בסדר? אני לא בסדר פה ואני לא כאן. מה אני שוכחת בעצם? את כל הגוונים שקיימים בי. יציאה מהביקורת כיצד? התיקון של סוד הצמצום. השלמה. הבורא עשה פעולה של חסד, צמצם את האור. הצמצום בתפארת, בריאת הגוונים, לא מאפשר לי לראות עוד צדדים של התמונה. עוד דרכים אחרות. אם אני עצוב, אז אני בעצב שלי לא מסוגל להכיל גם את הדואליות האחרת, כלומר גם וגם. במצב אחר, אם תיקח את אותו הדבר הזה גם וגם במקום אחר, יגידו לך זה סכיזופרני. כולנו סקיצים, שום דבר לא מדויק, תלוי איך אתה מסתכל על זה, בעיני המתבונן. אם אני לוקח רגע הפנמה אחת, אפשר להיכנס מפה עוד להרבה דברים, הגישה והאיך, וזה כבר הרבה סדנאות בתקשורת. דבר מאוד מאוד חשוב, איזה עבודה אני עושה עם עצמי כשאני עושה ביקורת על עצמי? כיצד אני יוצא מהביקורת? ראיית המכלול. להאיר לעצמי את המכלול הקיים, וזה להיות אמיתי. זה להיות אמיתי, לא ברחמים עצמיים, כי זה שוב פעם, הרחמים זה התפארת. צמצום בתפארת, אני יכול לפעול רחמים עצמיים, אני צריך, אם אני בביקורת קשה עם עצמי, יש את הזמן שאני צריך להיות בביקורת כזו. כן להקשיב לה, לראות מה היא מנסה לומר לי, בוקר, בקרה, להיכנס לבקרה, מה היא מנסה לומר לי, כדי להעמיד את עצמי על המקום הנכון, אחרי שאני עושה את הדבר הזה, לא ליפול לעולם הרגש, לא ליפול לעולם המידות, לתת לזה להתגלגל והלקאה והאשמה. רבותיי, כולנו קצת דואגים, כולנו קצת מבקרים, אבל במינון הנכון. האם יש דבר כזה ביקורת בונה? אני רוצה לסכם את זה רגע. אין דבר כזה. איך כן אתה יכול לתת לפתוח בן אדם לביקורת, תנמיך את האגו שלך. איך אתה מנמיך את האגו שלך? תהיה מעוניין לשמוע? אתה פנוי לשמוע? יש לי רעיון? אם הוא אומר לך לא, אם הוא אומר לך כן, השמיים הם הגבול. כמובן שאם אתה תתחיל בשפה, תוהר המילה פה נכנס, תוהר המחשבה, הגישה, אבל זה כבר הכלים של התקשורת. לא מדברים על זה היום, אי אפשר להכיל הכל. פה אבל זה מתחיל. כלומר, כשאני מקבל ביקורת, מה זה הביקורת הזה? פתאום ניסיון בחיים, מעט השם, דברים לא מסתדרים. אני סוחב איתי איזושהי מועקה. משהו מתסכל. זה אומר שהשם לא אוהב אותי? אם המחשבה הזאת היא ככה, ברוכים הבאים לשיעור. אנחנו שומעים את השיעור הנכון. מה בא? תורת החסידות לא אומרים לו, תפתח שער, תסתכל אחרת. בוקר, הקדוש ברוך הוא בא לתת לך משהו. זה שהוא כרגע מצמצם אותך ממשהו, זה כדי שאתה תעשה פעולה ותגלה את האהבה המסותרת בתוך דברי התוכחה. וזו העבודה שלנו וזו העבודה האמיתית. כשמישהו בא ושם לך ביקורת והוא שם את זה בצורה לא יפה, ודאי שאתה לא תקשיב בכלל. אבל כשמישהו שם לך ביקורת כדי בכלל להכיל אותה ולהתחיל להיכנס איזה תיקון, מה מנסים להגיד לי? נסי לומר לעצמך משפט שמאיר את המכלול. מה המשפט הזה? מה מאיר את הגוונים אצלך, אייל? לדוגמה, אייל, השבת הזאת לא היו הרבה נרשמים. מה קרה? מה לא עשית טוב בשיווק? ישר מה קורה לי? מה קורה לי? אתם איתי? התקפצות, נכון? אז מה למדתי עכשיו? מה זה סוד הצמצום? רגע, יש פה מכלול גם. נכון. מה אני יכול ללמוד מהמקום הזה? אבל לעצמי אני מאיר, כדי להיות איתן וחיובי, אני מאיר לעצמי את הגוונים. אם הבוס היה מאוד מודע, מה הוא היה אומר? אייל, ישר כוח על א', ב', ג', ד', אני רואה שקרה משהו השבוע. אתה רוצה לספר לי איך השתלשלו הדברים? הוא גם כן מעביר ביקורת, אבל איך הוא עושה את זה? בצורה מאוד מודעת, כי הוא מודע, אבל לרובנו יש זמן לדבר ככה? אתה תחכה עד שכל העולם ידבר ככה? שוב פעם, זה תובנה של מדרש קרוצ'י, אתם לא חייבים, אבל זה... אבל למען האמת, ראיתי את זה בין השורות אצל כמה חכמים. הראשון שראיתי את זה אצלו זה קרלוס קסנדה. ויתור על הרחמים העצמיים. מה, אתה מחכה שהעולם יתקן? אתה מחכה שהוא יעשה פעולה? אל תאבד אנרגיה. תראה אתה בעצמך את כל הגוונים. סוד הצמצום של התפארת לא מאפשר לך לראות את המכלול, גם את הצד השני של המטבע. הייתי פה גם בסדר וגם בסדר וגם בסדר, אבל תאיר את זה לעצמך. ברגע שאתה מתחיל להגיד לו את זה, מה קורה? אם הוא לא מפותח, הוא לא יכול להכיל את זה. הוא אומר, מה אתה מתגונן? מה אתה פה? רק אמרתי לך, והכל מסתבך. תמיד לבך זה כזה... שוב פעם, ואין לזה כללים. תלוי כמה כל אחד מודע. כשאת עם ביקורת על עצמך, כי פתאום בן הזוג גילה בך משהו. אשתי גילתה בי משהו. אני גיליתי בי משהו. זה לא אומר שאני לא טוב. זה לא אומר שאני לא בסדר. יש בך עוד גוונים. אם מישהו נכנס למקום שהוא חושב, רגע, יכול להיות שמהמקום הזה אני אצא פרזית, אז אני בעצם לא יעבוד על מה שאומרים לי. לא, פספסת את הנקודה. לא אמרתי את זה. כי בביקורת יש גם כן בוקר, בקרה. הביאו לך לראות את זה. זה כשאתה מתחבר לאיזה תודעה שהכל אחד, ובעצם השם בא להראות לך משהו. וזה התיקון למעלה של הביקורת, וזאת היא רמת תודעה מאוד גבוהה, שמבאר רבי ישראל בעל שם טוב, בפסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד. שגם מחמאה וביקורת שווים אצלו. כי בעצם השם עובד איתך, הוא מראה לך, הוא הכל שווה אצלו. תודעה מאוד גבוהה. רבותיי, הצמצום בתפארת נגע בעוד משהו. בתחושת הלבד שלי, היא היכולת שלי להתקשר באמת עם גוון אחר ממני. שם נמצא גם כן סוד הפירוד, היא היכולת להיות באחדות אמיתית. אחדות היום זה מילה שנתפסת בתור איזושהי קלישאה. כשאתה מתחיל להיות מודע, אתה מבין, לא, יש לי פה עבודה. כשחל צמצום בתפארת, קשה לי לאחל מישהו שהוא אחר ממני. להיות איתו באמת באחדות. ולפעמים הלב שלנו מדבר, ואני זועקת לבן הזוג שלי, והוא זועק אליי. את לא איתי ממש, אנחנו לא יחד. אנחנו לא מחוברים, אנחנו גרים יחד, אבל כל אחד לחוד. זה לא אהבת אמת שרציתי. אני צועק ואני זועק את התסכול, ואת הכאב שלי בעצם, שזה האתגר שלך. ואיך אתה תתחיל לראות יותר את האחדות באחר? איך אתה תצא מהביקורת עליו או על עצמך כשתציף את המכלול? ואז דודה ז'קלין באה וישבה עם המשפחה. מה אתם כועשים עליי? לא יודע אם נכנסתם בדוגמה הזאת, אבל דיברנו על הדודה שאחרי זה שאני פתאום קפצתי לכם, אני לא סגרתי שם את המשל. יצאנו למסע עם... מקווה שאין לכם בעיות קשה וריכוז. אני חוזר, אני פשוט בודק את כל ההרצאה עכשיו, איזה חללים נשארו פתוחים. דודה ז'קלין באה ויושבת עם המשפחה, מה אתם יוצאים עליי? מה זה הביקורת הזאת? אני רואה שאתם באים במשפטים וזה, מה קרה? תגידי לי, אחרי שהיא באה אחרי 10 שנים ועד שהיא מגיעה לארץ, למה את עוד מחזיקה לה ככה? מי אמר לכם שהחזקתי? בוא אני אציף לכם את המכלול. כשדודה ז'קלין בדיוק הגיעה, הבת הקטנה שלי, ריבה, בדיוק נכנסה לבית הרפואה. היה לה אסמה, הייתי כל הזמן לידה במיטה, למי עכשיו תבוש לדודה מאמריקה? זאת אומרת שבעצם לא הייתה לך כוונה להישאר את עבור את זה. אני אמרתי את זה? מה קורה שמתחילה ההידברות ואנחנו מציפים את המכלול? מה מתחיל להעיר? וואו, אז בעצם חשבת לגמרי כמוני, פשוט זה לא יצא לך. אתה חושב כמוני בעצם, אבל זה לא הסתדר, או שזה לא יצא, או שהיית צריך זמן לעיכול כי אתה מעכל דברים אחרת. שאלות? כן. יפה. יונה אומרת שאת נכנסת למקום מסוים, את מרגישה ביקורת כלפייך. את רואה את הביקורת כלפי המקום. את נכנסת, את מרגישה שאת מאוד ביקורתית כלפי המקום. נכון? יפה. זוכרים שאמרנו שאני רואה את המציאות דרך הגוון שלי. אז מה קורה אם אני אוהב אסתטיקה ואני לא רואה אסתטיקה? מה יקרה לי ישר? אני ביקורתית. דוגמה טובה, נכון? אסתטיקה, אני תאר לעצמי. גם אני מאוד אסתטי, אבל למדתי מה לעשות בעצם. אני מזהה את הקו הביקורתי, והכל זה בעולם המחשבה. זה, בשנים הקרובות אתם תראו אותי מעיף קדימה את כל העולם הזה שנקרא אומנות ההתבוננות. לאומנות ההתבוננות אני קורא לזה מדיטציה. מדיטציה לפי המחקרים שלי לא מובן בדיוק מה המילה הזאת היא אומרת. אומנות התבוננות זה הכוח של הרגע. ומחשבה אפשר להחליף. מה זה להיות בכוח, בכוחו של הרגע? אני נמצא ברגע לחלוטין והכל נמצא פה. בפרקי אבות נאמר שתיקה יפה לחכמים. אז בואו נדבר רק על השתיקה, נעזוב על החכמים, ייקח לי עוד כמה שנים. אז ככה. אני מזהה את התנועה בתודעה החוצה. זה ההתבוננות, אומנות ההתבוננות. אתה נכנס לפי זה, עכשיו זה מאוד קשה להביא את עצמנו למקום כזה. למה? כי מימד מקום והזמן מהו מאוד מהיר. לכן מה יקרה אם תשב בעוד תרגול, ועוד תרגול, ועוד תרגול? מה אתה תרגיל את עצמך? להעביר בעולם המדע, לעבור מתדרים של גמא לאלפא. אלפא זה אלופו של עולם. אתה תלמד להעיד את הקצב ולהתאים את עצמך לקצב הבריאה האמיתי של המציאות. ולמה אני מרשה לעצמי לומר את זה? כי אתם בעצם אומרים, תירוף מה שקורה כאן, תראה את העולם, זה לא יומן. היום אני יוצא ברמת אביב, עוצר אותי זקן, תגיד לי, אתה זוכר? הוא רואה אותי מתקתק בפלאפון. אנחנו היינו מדברים מטלפון מבוטקה. ואם מישהו חלילה היה מתקרב טיפה לבוטקה, אומרים לו, סליחה, מה אתה מקשיב לו? היום אנשים מדברים באוטובוס וברכבת, וכל אחד שומע לכולם, ולאף אחד זה לא מפריע. אמרתי, איזה דקות, איזה יופי. באותו רגע הייתי במקום, הסתכלתי על העולם דרך הנעליים שלו. כל הקצב שלי היה אחרת, רבותיי. רק למען האמת, באמת הזדרסתי להגיע מהר, לא הייתי לגמרי איתו. אבל תוך כדי שהוא מדבר, אייל, תקשיב לו. תנסה להגיע איתו לנקודה שלו. ואז אני מתלבש בו. אז אני עוזב את עצמי. מתי אני יכול לעזוב את עצמי? כשאתה מאומן בתודעה להתבונן על משהו, אתה עוזב את רצף המחשבות המבולבלות שלך, ואתה מתמקד על משהו אחד. זה אומנות ההתבוננות. ולזה בעזרת השם אני מתכוון אומרים, אין ברכה שמורה עליו, זה סמוי מן העין, אבל אני רוצה להציר על כוונות, ובעזרת השם להציר על כוונות ולקבל את הכוחות. מתכוון לפתוח לזה מה שנקרא הדרכה למדריכי תנועה והתבוננות באור היהדות. זה הולך להיות קורס בפני עצמו, שאין בעיות, אני אעשה לכם תעודה יפה והכל, כי ככה זה אמור להיות, לזה הסמכה על כמה אנשים רציניים, ואנחנו נריץ את זה. אבל כרגע, מה אני עושה? אני רואה דבר לא אסתטי בתור אומן. עכשיו, אני אומן, אני אוהב את הדברים שהם יהיו במקום שלהם. זה מדריך, נו, הבת זוגתי אומרת, אני יודעת שאתה רואה ישר הכל. אז תגיד. אבל למה היא מרשה לעצמה לומר את זה? כי עצם זה שאני מתבונן בה, לא נותן לה להרגיש לא נעים, כי זה המקום שלה, ואני פשוט, מה העבודה לפי סוד הצמצום? זה עוד גוון, זה מצילתיים, זה כינור, זה פסנתר. זה פפאיה, זה לימון. אתה אוהב את הטבע, אתה רואה את הצבעים. אז אני אומר, אסתטיקה בעיניי זה דבר מאוד חשוב, בעולמה זה לא כל כך חשוב, אבל אני מציף את הגוונים אצלה, את המכלול אצלה. יש לי הרגשה שבטוח יש אצלה משהו שהוא חשוב. אולי לא האסתטיקה, אבל משהו אחר. נכון שזה נקרא גילוי זכות? בשפה אחרת, זה השפה היומיומית. איך אתה מתקן את הצמצום, אתה רואה את הגוונים. את מסכימה איתי שכל אדם יש לו את המקום שבו הוא הכי זהיר והכי קפדן וזה חשוב לו? את מסכימה איתי שזה קיים? אחד יכול להיות המברשת שיניים שלו ליד השידה. ואחד זה האסתטיקה. ואחד יכול להיות באיזה תחום אחר, שמה זה העניין שלו. זה כתוב בגמרא בתלמוד, זהיר תפי, יש לו זהירות יתר בדבר, כי יש לו נגיעה לדבר. כשאני עושה את כל המסע הזה בראש, אני מרגישה פחות ביקורת, אבל זה עבודה. זה לא אומר שאת לא מרגישה את הביקורת. תהי מודעת, אל תפחדי ממנה, תחבקי אותה. תגידי לה, זו את. אני אוהבת אסתטיקה. אבל בשביל השלום אני רואה עוד גוונים. שימי לב מה עכשיו אני מחדיר לך? תודעה. אני משתיל לך זרע בשביל השלום. מה זה בשביל השלום? זה חייו של יהודי. התורה ירדה לעולם בשביל שלום. זו השליחות שלנו, זה הייעוד הרוחני שלנו. אני משתיל לך את הייעוד ועל ידי זה אני מרפא את התודעה. כי אני מוציא את עצמנו מדפוסים שזה לא אכפת לי, או שזה לא נוגע לי, או שאני לא צריך לשים תשומת לב. בשביל השלום עם אחיך, בשביל האחווה, ערבים זה לזה. הפרופסור דוקטור רוטנברג מדבר על זה הרבה בפסיכולוגיה יהודית. הוא מדבר על הקונספט בעולם החסידי, הוא בעצמו חסיד גור. של ערבים זה לזה, ולעד לאיזה עומק זה מגיע. מצד השלום, אני לא מבקרת, אני רואה את זה, אני מקבלת את זה, כי זה גוון שונה ממני. ואז מה אני עושה עם עצמי? אני הולך למקומות שאני אוהב, כמו, יאללה, זה גם פפאיה וגם לימון, אתה אוהב יותר פפאיה, אבל למען האמת, לימון עם פפאיה, סוף הדרך. זה עבודה. עכשיו את אומרת, אם אני זה מפריע לי ואני עושה בשבילה, הכל תלוי מה המטרה פה כרגע, מה היעד שלך. האם היעד שלי זה לחנך ולהורות? אז אתה עושה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אתה רואה שממנו זה לא בא, אתה מגלה שמה יש אצלו? יש איזה ליקוי. אז אתה יכול לשים ביקורת על הליקוי הזה, אבל אותו, באותו מקום שבו הוא לוקה, הוא יכול להיות במקום אחר מאוד מצליח. ואתה, אם אתה באמת מודע, אתה לומד להכיל את זה אצלך. ואז אתה יותר בזרימה, אתה בשלום עם המציאות. זה לא אומר, אני אכנס לבית לא אסתטי. זה יציק לי. אבל אז מגיעה העבודה. אתה רגיל לגוון אחד, חכה, בסדר. תציף את המכלול. ופתאום אתה גולה את הבן אדם, מה זה בבלגן עם עצמו? או שימת הלב שלו היא לא שמה, אבל פתאום יצאתם לגינה, ואתה רואה גינה לתפארת. וואו. איך מלמדים סנגוריה? כשרואים עוד דברים, לא רק את הביקורת. וזה הריקבון שגורם את הביקורת. היא מרכיבה מה? היא מרכיבה את כל הגוונים האחרים, את כל האופציות, את כל הדברים הטובים האחרים, את כל המכלול, ומראה לך פן אחד. וזה מה שקרה בסוד הצמצום בדיפרת. אין לי את היכולת לקבל גוון אחר. בין בורא לנברא אני מסכם. זה שהקדוש ברוך הוא שם לנו דברי תוכחה, הוא אומר לנו ככה, אין זה אומר שהוא לא אוהב אותי. כשהבוס אומר לי משהו, כשאימא אומרת לי משהו, שבן הזוג כרגע מעביר עליי ביקורת, תרימי את הילדה שלך ותאמרי לה, יש צמצום בתפארת, את פרח עם הרבה גוונים, ויש בו מקומות גם יפים. רפי את עצמך. את לא מאמינה בעצמך? כנראה ביקורת קשה במשך שנים גורמת לאבד את המקום שלי, זה כבר טיפול והשתלה של עוד חשיבה ועוד מפגש ועוד מפגש, ולאט לאט להשתיל מחשבות טובות, זרעים שפותחים אותי אחרת, לאט לאט פותחים לי את הדלת לראות שאני יכולה לראות את עצמי גם אחרת. המטפל מבין בסוד הצמצום בתפארת, כשבן אדם מדבר מגוון אחד, כמו שגבר ואישה באים לזוגיות, אני מנסה להציף לו את המכלול, לה את המכלול בצד האחר. לתת בלנס, כי הביקורת היא מין רושם. אני רואה רק מצד אחד. אז עכשיו, אם המטרה שלך לעזור, אז את עושה בלי ביקורת. כי המטרה שלך היא לעזור. אז מה זה עלייה בקוצבה? לא שלי יהיה ברור. ואם אני מגלה שאני עוזרת אבל עדיין מציק לי, משמע העזרה שלי היא תלויה בדבר, ואני צריכה לעבוד עם עצמי שם ולזכך משהו. ואם מפריעה לי הביקורת עד כדי כך שחשובה לי מערכת היחסים, אני יכולה, הייתי רוצה לומר לך משהו, זה אפשרי? את פנויה? אני חושבת שאת עושה עבודה מקסימה עם א', ב', ג', ד', תאירי את המכלול, ואז הדברים שלך יתקבלו. שאל מקודם, איך אני מעבירה ביקורת לעובד? כי אני רוצה שיעזר. תשאל אותו אם הוא מעוניין לקבל את זה. תבדוק איפה הוא נמצא. אולי הוא רק במסדרון? תזמן אותו לשיחה. תציף את המכלול. כשהוא יראה שהצפת לו את המכלול, מה אתה עושה לו? השלמה. אז אתה יכול לומר את העניין שלך. זה כמו שאומרים, אני לא יודע איפה אמרו את זה, אבל כדי להגיד, תעשה את זה סנדוויץ'. דבר טוב, דבר לא טוב, ועוד דבר טוב. או שלפני שאתה אומר ביקורת, תגיד 5 דברים טובים. מה אתה עושה בעצם? כל הדברים החמודים עליהם, זה יפה, זה הפרקטיקה. שמה אומרת תורת החסידות והקבלה, סוד החיים לסוד הצמצום? תאיר את הגוונים, את העוד צדדים במכלול. אז כשאתה בא לעובד ואתה מאיר בו את הצדדים האחרים, ואתה אומר, המקום הזה, אני חושב שאולי כדאי להתנהל איתו אחרת. צור, אתה מעוניין לשמוע? חכה לתשובה באמת. זה עבודה קשה. חכה לתשובה באמת. לכן מה אתה יכול להגיד לעצמך בתור מעביד? אני קורא לעובד שלי בזמן שאני פנוי. אני מבקש מאשתי, אל תתני לי ביקורת תוך כדי. קחי אותי יום אחד, מפגש אחד, תני לי. אני בכוננות ספיגה. מכין את עצמי. לא, פעם בשבוע צריך להיות פחות. נשים טובות נותנות כל יום. זה לא, זה... רבותיי, זה מוסבר גם בקבלה. האישה זה המלכות, זה קו הגבורה. התפקיד שלה זה לראות את החוסר. רק חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה אותה ארסנה, אומר שלמה המלך, רק החכמות שביניהם יודעות איך לבנות את החוסר. כי יש לה דעת של תורה. ומה זה דעת של תורה? גם חסד וגם גבורה. גם ימין וגם שמאל, לטובת השלום. ואז היא בעצם מאירה את הגוונים. אז שוב פעם, זה עבודה יונה. אתה רואה משהו אסתטי, תבדוק. מה המטרה שלי כרגע? לחנך מישהו? לעזור לו? אם לעזור לו, אז מה אני רוצה? זה כל כך מפריע לי שאני לא יכולה להגיע לפה יותר. אני אשמח מאוד אם תוכלי לסדר כשאני בא. זה שמח אותי רק. ואם בא והיא לא עשתה את זה, אז אני חושב שיש לי לעשות ביקורת, למה וככה, ואולי דווקא. שב, הידברות, תציף את המכלול. מעניין אותי לדעת למה. ביקשתי ממך כמה פעמים לעשות הדבר הזה, ולא עשית את זה. אתם יודעים בשיחות כאלה עמוקות לאיזה מקום אני מגיע? וואו. אמרת לי איפה אני חסר. אני ממש נכה במקום הזה. יש לי נכות. אני צריך עזרה. ככה את מסתיימת השיחה. את יכולה לבוא ולהלקוט אותי על זה? ולהתלונן כל החיים? או שאת יכולה לעזור לי? זה כששיחה הדדית נעשית בלי הצלפות. וזה בינינו, יענו מהניסיון החיים שלי, הוא לא כזה, אני לא כזה זקן. אין הרבה שיחות כאלה. זה קשה. בגלל זה צריך אינהייל, אקסייל, לתרגל את התודעה ומנדט. עכשיו אני אחרי שנים של בדיקה, מצטער, הגעתי להחלטה ודאית. זה כלי לעבודה השייך לכולנו. אתה לא צריך להיות במדיטציה על עץ. אני צריכים ללמוד לעשות מדיטציה בעיניים פקוחות, להבין את הקונספט של הרעיון. מה זה מדיטציה? כשאני שואל לאנשים מה זה, אומרים לי, רוגע, חיבור, שלווה, שתיקה. אתה מתאר לי את ההשלכה של התרגול. מה יוצא ממנו, אבל מה זה מדיטציה? יפה מאוד, יפה מאוד. זה דבר שנרכש, בדיוק, קודם כל מודעות, הפנמה, שמה? חל צמצום בתפארת, אין לי, אני לא יכול לראות הרבה גוונים, אני לא יכול לראות את המכלול. אז אם אתה מבין את זה, אז מה אתה מבין? שכדי להגיע בצורה מתוקנת, תציף תמיד את המכלול אצלך, עם עצמך בביקורת העצמית, בביקורת על החבר, בביקורת על החברה. תציף עם עצמך את שאר הגוונים, וככה מסתכל עלינו על הבורא. תציף את המכלול אצלך. מה הכוונה תציף את המכלול? תראה גם את הדברים האחרים שהוא עושה. או אם זה לא, אתה בביקורת קשה עליו, אתה רואה אותו מתנהל בצורה מסוימת, איך אתה מציף את המכלול? הייתי שמח אם היית מסביר לי את הצורה שבה אתה מתנהג, כי היא גורמת לי להרגשה לא נעימה. אני מתרחק ממך. ובגלל שאכפת לי, הייתי רוצה לדעת מה העניין. לא תמיד בן אדם יבוא ויגיד לך את זה. רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם, איך אפשר לגרום לביקורת על מישהו אחר בלי שתכווץ אותו? זה קצת חסידי, אבל אני רוצה להגיד לכם, לפעמים זה עובד, ואומרים את זה גם בחינוך, תדבר על הילד שלך עם האישה, ותציין איזה דברי שבח הוא עושה, זה המכלול, שאלת אותי מקודם מה זה המכלול, אני מסביר את זה בכל מיני דוגמאות, אני רוצה להגיד לך שהילד באמת לראות איך הוא הסתדר עם האחים, למרות שיצאנו לחתונה לבד, והוא הסתדר עם האחים, וכשהיו לו שאלות, הוא התקשר ושאל, ולא לקחת על דעת עצמו, מה אתה מתחיל לראות? את הפרטים, את הגוונים של אותו מקרה. אתה מציב בו את הגוונים. זה לא רק דו צדדיות לראות רק את הצד המטבע של האחר, אלא אתה רואה את כל הפרטים ואתה מציף את זה אצלך בתודעה. וזה בסדר, כי אתה מתקן, כי אתה רואה תמונה אמיתית, אתה לא רואה רק זה, אתה רואה גם וגם וגם וגם. אז אומרים, תדבר על הילד, אל תדבר אליו ישירות, ואז הוא שומע, ומה אתה מעשה, מה אתה עושה בעצם? אתה מרים את כל היופי שלו, אתה מראה לו. אז מה קורה? לאט לאט הוא יבין שגם הביקורת שלך היא דבר מקדם, כי אתה רואה בו גם כן את הטוב. אבל אם אתה כל הזמן ביקורתי, מה קרה לנו? אתה חד צדדי. זה לא האמת. אתה רואה רק צד אחד, אתה לא רואה את כל הגוונים. חבר'ה, תובנה שמורידה לנו תורת החסידות, שהוא תהליך של הפנמה. איך אני מפנים אותו? אחרי כל אירוע שאני מרגיש שאני מקבל ביקורת, אני רואה, מה אני מרגיש עכשיו מהמעביד שלי או מבת זוגתי? אני רואה רק את הרע שאני אומר לה, או אני זוכר גם כן את הטוב שהיא אומרת לי? ואז באופן אוטומטי, טוק, ישר פתאום משהו קורה לי, אני מתחיל לזרום. זה העבודה. כשאמא שלי עכשיו אומרת לי איזושהי ביקורת והיא לא טובה, אני רואה רק את זה, אני שוכח את כל הדברים הנפלאים שהיא כן עושה? לאבא יש איזה שיגעון, וכל פעם שאני עושה את זה, הוא ישר, טק, 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 טק. שכחתי את כל התרחה שלו במקומות האחרים? רבי זושא מהניפולי, וזה נסיים בסיפור, איך מעבירים ביקורת בדרך חסידית. אז אמרתי לכם מקודם, זה כמו שאתה מדבר אל הילד, אתה מדבר עם מישהי, עם בת זוגתך, סליחה, או אם זה עם המורה, עליו והוא שומע מהצד. וזה פועל, כמו שאתה אומר, דברים טובים. רבי זושא מהניפולי עבר פעם אחד ליד יהודי. הוא היה חסיד כזה, עם שכמו ומעלה, והוא אחיו, רבי אלימלך מליג'נסק, משהו, זה מיוחד. וכשהוא היה רואה בן אדם בכלכלה טוב, הוא היה רוצה להעיר לו. כמו שהוא היה רואה בן אדם, סתם דוגמה. מדבר בבית הכנסת וזה לא היה נראה לו. אז הוא היה עובר, והוא היה עומד בקרבת מקום, והוא היה נכנס לדו-שיח אמיתי עם עצמו, מהלב, נו זו שמיים. אם תדבר בבית כנסת, אז איפה תתפלל, זושה? עכשיו, הוא מדבר עם עצמו. מה קורה לבן אדם שומע אותו בצד? קולט הבן אדם יענו וזה, מה, אבל כולנו אחד, זה ישר משתקף בי. תארי לך שאת באה לעובדת שלך, ואת אומרת לעצמך, אני ממש צריכה להתחזק בצורה שבה אני מנהלת את הניירת שלי. אני לא מספיקה ישר שאני מקבלת את זה, להוריד את זה למחשב. מה שצריכה שם התחזקות? את רואה פתאום את העובדת שלך, מסתכלת עלייך. וואו. את מתקרבת אליה. אתם מבינים את השפה שאני מדבר? נו, אני... זהו, אנחנו... גם זה ראיית הגוונים. כי אתה לא רואה את עצמך רק בהצלחות שלך, ואתה לא רואה את החסרונות שלך, אלא אתה מציף, ואתה משתף, ואתה מביא את הבן אדם גם כן למקום שמה? אל תדאג, אני רואה את כל הגוונים גם בי. אני לא אטום לעניינים שלי. ראיית הגוונים, סוד התפארת, צמצום. על ידי זה שאני באה ואומרת לילד או לבן זוג, תה, 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 וגם את זה, אני יוצרת תיקון. אני מתקנת, אני מביאה לידי ביטוי את כל הגוונים. אני מתקנת את הכוח הזה בעולם. ועל ידי זה שאני עושה את העבודה הזאת, אני מחזקת את כל הנשמות, ובאופן תת-מודע זה עובד על כל המין האנושי, כי אני יוצרת מציאות עם המחשבה שלי, אני יוצרת תיקון, אני מאירה את המקום הזה, אני גורמת לתהודה בכל היקום. אני מחזקת נשמה במקום אחר שתעשה את העבודה הזאת. תודה רבה. שיהיה בהצלחה, וזה על קצה המזלג בעניין של ביקורת. למה קשה לי ביקורת תשובה? כי היא רואה גוון אחד, רואים בי רק צד אחד. ויש בי עוד צדדים. למה זה קרה? הבורא עשה מעשה של חסד, מעשה של חסד יצר לך עולם, אבל צמצם גם את הגוונים. למה? אל תדע, גם לזה יש תשובה בכוונת תחילה, כדי שאתה תלמד לראות עוד צדדים. שיהיה בהצלחה.